קודם כל, סתם להערת לייר, עצם עניין פרקי המלחמה זה כבר חידוש גדול יש בזה. כלומר, סוגיית המלחמה היא לא סוגיה שנידונת, בטח לא בכל 2000 שנות גלות. התנ"ך מלא מזה, תורה מלאה מזה, התנ"ך מלא מזה. אבל הסוגיה של 2000 שנות גלות היא נעלמת, ויש בזה חידוש גדול להסתכל במלחמה מצד המבט האלוקי שלה. כי הקדוש ברוך הוא נקרא השם איש מלחמה, השם שמו. הקדוש ברוך הוא מתגלה, אחד מהשמות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, זה בתור היותו איש מלחמה, או כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בעל מלחמות. אז הסדר של ההתגלות האלוקית בעולם, אחד מהסדרים שלה, זה היות השם נקרא איש מלחמה. אם הקדוש ברוך הוא נקרא איש מלחמה, זאת אומרת שיש איזה ערך אלוקי, שגם הולך ומתגלה במלחמות. עכשיו כמובן, אסור להתבלבל בזה. כמו שהרב אומר כמה פעמים באגרות, כי אגרות ג' זה השלמה מאוד גדולה על הפרקים שלנו. כי אגרות ג' זה, אגרות בכרך ג' זה בעצם כל האגרות שנכתבו בזמן מלחמת העולם הראשונה. עד סופה. זה מתחיל ממש כמה אגרות אחרונות של סוף חלק ב', הם גם בזה, וכמעט כל ג'. זה האגרות שהרב כותב בזמן המלחמה, ויש בזה שימוש גדול. כי כל הזמן הרב מרים את כל הנמענים להביט על המלחמה בעין אלוקית, אבל מה שאני רוצה לפני הנקודה הזאת, להעיר קודם כל נקודה אחת יסודית, שכמובן מלחמה זה דבר רע, מלחמה זה דבר קשה, מלחמה זה דבר של אובדן, מלחמה זה דבר של כאב, מלחמה כמובן יש בה, לא להתבלבל בזה לרגע מה שנדבר בדבר הזה, מכל הצדדים שהרב רוצה להעיר את עינינו, מה שקוראים במלחמה מצד המהלך האלוקי שקורה בעולם. מלחמה יש בה הרבה כאב והרבה כישלונות והרבה זה, ובאמת אנחנו כל הזמן בציפייה גדולה שהמלחמה יתעבור מן העולם. והרב על זה, שזה גם השלמה לפרקי המלחמה שאני חושב שכדאי לא יצא אדם בחרב וחנית, ואין היה שבת בית על המשנה שלא יצא אדם בחרב וחנית, זה גם, שהרב אומר באמת לעתיד לבוא, שיטת המלחמה תעבור מן העולם, ואז הרב אומר, חיזתו חרבותם לעתים, חניתותיהם למזמרות. כשהרב אומר חידתו חרבותם לעתים, אז נדמה לי ששם הרב, זה אחד מהנקודות היסודיות שהרב רוצה שם לומר, זה גם אם אני כרגע אין לי מלחמה, כי כרגע מאזן האימה לטובתי, אבל אני לוקח את החרב ואני מאפסן אותה, כדי שאולי אני אצטרך אותה, נכון? אם אתה אומר חידתו חרבותם לעתים ואת החניתותיהם למזמרות, זאת אומרת אני אומר, נסגר פרק המלחמות בעולם. עכשיו כבר יהיה סדר אחר, נכון? אז אני יכול רק לקחת את החרב ואת החנית, ואני כבר, אני משתמש בו למשהו אחר לגמרי. נגמר עידן המלחמות. בסדר, אבל כרגע עוד צריך את עידן המלחמות בעולם. ואז הרב אומר לבאר, טוב, אז המלחמות עם כל הכאב שבהם, ועם כל הקושי האדיר שיש בהם, וכל הרבה שהרב מתאר, כל המידות הרעות שיוצאות על ידי המלחמות, כל הדברים, יש תפעת תואר, זה גם מידות רעות שיוצאות במלחמה, באופן הפשוט. שאמרה תורה, איך מדוותים את המידות הרעות וכו'. אז אני אומר שני דברים, אני אומר א', קדוש ברוך הוא נקרא יש מלחמה, ואנחנו רוצים לבאר את הצד האידיאלי שכאילו יש במלחמה. ב', כמובן, מלחמה זה נורא והיום, ומלחמה זה קושי, ומלחמה מוציאה מידות רעות, ומלחמה זה, גם זה נכון. אתם, הלו! רגע, הרב מרישים, הרב הרל יומשטיין, הוא אמר לנו, כל הזמן, אמורים להם, אמורים להיות פה ילדים, אז אולי נפנה להם. הוא אמר ש... אז יש שני הצדדים, אני חושב, שצריך לזכור, וכמובן, כל פרקי את הצד שבעצם המלחמה יוצרת איזו התקדמות בעולם. שזה הרב מעורר כל הזמן את ציפיית הישועה שיש בזמן המלחמה. כי את הכאב שיש בזמן המלחמה, את הרוע, את הפצועים, את ההרוגים, אז זה כולם מכירים. הרב אומר, כן, אבל יש פה איזה צד כזה שהעולם צריך להתקדם דרך המלחמה, זה הסוגיות של פרקי המלחמה. אז הרב מתחיל קודם כל בזה, מעורר שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. זה כבר פצצה. כאילו מלחמה מעוררת כוח משיח, אז אני חושב רוצה לבאר את הדבר הזה על דרך המילים כשיש מלחמה גדולה בעולם. כשיש מלחמה גדולה בעולם, סימן שיש מלחמה גדולה ויש גם מלחמות קטנות. וההבדל בין המלחמות הגדולות לקטנות זה הרבה מתבאר בתוך עברות, אבל גם כן ידענו פה בתוך פרקי המלחמה להמשך. מלחמות קטנות זה שאתה אומר שתי מדינות רבות על, לא יודע, על באר נפט, על כסף. על כל מיני צדדים חומריים, וכל אחד הוא לא מוכן לוותר על הכסף. אז כמו שלפעמים יש שני שכנים שרבים על הכסף, אתה אומר כל אחד אומר אני לא מוותר ואני לא מוותר, והוויכוח מתלהט, ואז אחד מוציא את הזה, מתחיל להרביץ את השני וכו', וככה גם יכול להיות לצערנו בין עמים. אתה אומר, טוב, רבים על הבאר נפט, איפה הבאר הזה, למי שייכת, שייכת לי, שייכת לך, רבים וכו'. זה לא המלחמות שהרב מדבר עליהן. כי זה סוג של מלחמות שאתה אומר, הסוגיה של המלחמה זה כסף. הסוגה של נחמה זה הצרכים החומריים של המציאות. כשהרב אומר שיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח, המשיח זה האדם המשוח בשם המשחת קודש. המשיח זה אדם שהוא שייך אל המדרגת החוכמה האלוקית. כשיש מלחמה גדולה מתעורר כוח משיח, הרב אומר, הפרטים הם חוזרים חזרה לנקודה האידיאלית של האומה. כי כשאדם יוצא למלחמה בעולם בעצם הוא אומר, אני באיזושהי מידה מוחק את פרטיותי, ואני מוכן להקריב את פרטיותי בשביל האומה שלי. לכל אומה יש תוכן. 70 אומות, יש להם 70 שרים. השר זה התוכן של האומה. כשהאדם הפרטי הוא מוכן עכשיו לקחת את פרטיותו, ובעצם להיות שייך יותר אל הסדר הלאומי, אז בעצם האומה מתעלה באיזה מידה לבטא יותר את הנקודה הפנימית העצמית שלה. לכן אני מדגיש, אם זה מלחמה סתם על כסף או על כבוד, זה לא הנקודה. אלא כשיש מלחמה גדולה בעולם, המלחמה הגדולה בעולם היא מחזירה את האנשים לנקודת החיים הלאומית. נקודת החיים הלאומית, יש בה איזה צד יותר רוחני. אז הרב מאח האידאות, אתם זוכרים את פרק א' במהלך האידאות הרב מתאר, שאומה היא בהתחלה כל הזמן הולכת ומתגדלת, מתגדלת, מתגדלת בעולם. למה? כי מה שהמרכז שלה זה כוח החיים האידיאליסטי של האומה, ואז הרב אומר, אחרי שהאומה מכוח האידיאליזם והלאט וכו', היא בונה לה איזו תשתית חומרית מאוד חזקה, בדרך כלל מה שקורה זה שהחומריות של האומה שמתגדלת גורמת לפרטים לעזוב את התוכן של האידיאל הלאומי, ולהיות דבק בחיים החומריים שהם מאוד מאוד התפתחו, ולשכוח את התוכן האידיאלי של האומה, ואז כל הזמן עסוקים בצורכי החיים החומריים, ואז האומה מתחילה להיחלש, 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 וככל שהיא נחלשת היא באמת תלך ותתפורר, כי זה אומות כאלה שתוכן החיים החומרי שלהם הוא כל כך חזק אצלם, עד שהחוסן הלאומי שלהם הוא מאוד נחלש. אז ככה תמיד בספרות הכללית יש, יוון היא האימפריה נופלת, כי הנהנתנות וכל הזה, הברים והפאבים והשתייה לשוכרה וזה וזה, והרומא פאק מכה אותה. ואותו דבר גם נפילת האימפריה הרומית. היה אימפריה בעולם, האימפריה גדלה, התעצמה מבחינה חומרית, וכשהחומריות היא כל כך חזקה, אז החומריות היא זה, ואז בא אויב מבחוץ שיותר חזק, יותר אידיאליסטי, כאילו תוכן החיים של האידיאל של האומה יותר מפעם בתוכו, ומכה את האומה החלשה. מכה את האומה החלשה. המלחמה הגדולה היא בעצם מחזירה את האומה למקום האמיתי שלה. כלומר, שוב, אני לא עכשיו מדבר על המקום האמיתי שלה, מה הגודל שלו, מה הגובה שלו, אם הוא שלם, הוא חלקי, הוא בא לבטא נקודה מסוימת, אבל הוא בא להוציא, המלחמה היא גורמת לאדם שהוא יוצא מתוך פרטיותו, ואומר, אני מוכן בשביל האומה האנגלית, שיש לה כנראה מה להופיע בעולם, אבל אני מוכן בשביל האומה הזאת, אני מוכן להתאמץ עד שאני מוסר את הנפש וכו'. זה מעורר את כוח משיח, כן.
אני שואל, לא רק כאילו נגיד לדוגמה במלחמת העולם השנייה, שזה כאילו שתי תפיסות עולם נלחמות. אפילו זה לא שתי תפיסות עולם, אלא שתי, כזו שרבה להגיד.
כן, שתי אידיאולוגיות, מלחמה גדולה.
שתי אידיאולוגיות. כן. כל ששתי עמים אפילו בצי ההתפתלות לאומה שלהם. לא כאילו,
אני גם צריך... כן, אני אומר, אם זה מלחמה על באר נפט, אז זה לא מתבטא לתוכן הרוחני שלנו. זאת אומרת, כל אחד אומר, אני רוצה כסף. כסף, כסף, כסף. אני נבק על כסף, והוא נבק על כסף. כולם נבקים על כסף. אז לא נבקים על השר של האומה. נבקים על הכסף. פה אתה אומר, כשמלחמה גדולה, זה מלחמה כזאת שישרת לסדר כזה של כוח משיח. משיח זה התוכן של החוכמה. כי משיח זה משוח בשמן המשחה. משוח בשמן המשחה זה שם ששייך למדרגת החוכמה. שייך למדרגת החוכמה. ומשיח ושבת בצל גדלים, מוכיח במישור לאן וארץ, עיקר את בשבת פיל וכו'. והמשיח הולך לבנות את כל האומות, המשיח הולך למטו בכל מדרגת האומות, לכל הסדר הזה של 70 אומות. אז מתעורר כוח משיח, כלומר מתעורר הצד המשיחי, מתעורר צד לאומי משמעותי חזק, שנמצא בסדר של, שנמצא בסדר הזה של האומות. זה מה שהמלחמה עושה, כן.
מובן של משיח כאילו הסיבוכיות של יעקב, כאילו המשך הסיבוכיות של יעקב, אז מילה אין חילוק בין כל המלחמות כולם, כאילו כל עד שיש צער בעולם שזה לכאורה ההפך מקודש ברוך הוא, מילה אני אגיד כאילו כוח משיח היא כאילו...
לא, אני חושב שפה תכף נראה, כי הרב אומר פה, את הזמיר הגיע, זמיר הריצים, הרשעים נחתנים מן העולם, והעולם מתבשם וכל התור נשמע בארצנו. מה הכוונה? אומה, כשיש שתי אומות שנלחמות, איזו אומה תנצח? אומה שהיא יותר קשורה לתוכן האידיאלי של החיים. אומה חומרנית היא אומה כזאת שיגידו כן, חייבים ללחם בהם, אבל מי לכם? אחד אומר, מה פתאום? אני חובר לאומה כי אומה נותנת לי כסף. עכשיו האומה רוצה שאני אלך אולי להסתכן בשבילה. אני לא מוכן. חייבים להילחם, אבל זה אחרים ילחמו. זה לא אני אלחם. אז איזה אומה תנצח בין שתי אומות? גם אם היא יותר חלשה, אומה אידיאליסטית זה האומה שתנצח. האומה שיש לה איזה משהו שחי בתוכה. אז הטליבן, ארצות הברית יצא מאפגניסטן, הטליבן זה צבא מאוד מאוד קטן, אבל הוא חדור להט של איזה משהו, של, לא משנה גם, זה יכול להיות אמונת שקר, אבל חדור להט של משהו, תוך שבוע חיסל את כל אפגניסטן, כבש את הכל, זה השתלט על המדינה, זהו, הכל נגמר בסדר. למה? כי הוא חדור בלהט. חדור בלהט. היה איזו תקופה, אני לא זוכר את השם שלו, אני פעם הבאתי את זה לקרוא לפני מלא שנים, כי תמיד מחלקים את זה במועצה האזורית שומרון לפני פסח. איזה אסיר אחד כבד רוצח, הכי רוצח פלסטיני, שהמדינה רצחה אחריו, רצחה אחריו, בסוף מצאו אותו איפשהו ברמה למתחבא, ולקחו אותו בכלא, לא הרגו אותו, הוא יצא והוא נכנע. והוא הלך בכלא, והוא החליט שהוא מפסיק להילחם. ולמד תיאטרון, ספרות, ונהיה כזה, ונהיה כזה, ונהיה כזה, וזה וזה. וכזה היה מזכיר, ונערץ על הזה, היה רוצח גדול, השתנה. הוא החליט שהוא משתנה, השתנה. והוא מספר, זה אומר, יום אחד ראיתי סוהר בפסח, סוהר יהודי, אוכל לחם. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה אוכל? עכשיו פסח, מה אתה אוכל לחם? פסח אוכלים מצות. אז הסוהר אמר לו, די, זו פסח וזה, זה לפני 3,000 שנה, זה לא רלוונטי, לא פה, לא שם, לא שם, לא שם. הוא אמר, אם זה ככה, אני חוזר ללחם. כי אין כוח אידיאליסטי. אם האומה בצד החומריות שלה מאבדת את הערכים שלה, אין הכוח, אני חוזר לדרך הטרור. והוא חזר להיות טרוריסט, בכלא. אני חושב, לא יודע אם שחררו אותו בעסקת שליט או לא. חזר להיות אחד כזה של טרור. זה הרישה גם כן מכירה ביום מקיים. אומה שהיא אידיאליסטית, היא באמת זה. אומה חומרנית, היא תאבד מן העולם. זמיר הריצים. כלומר, מישהו שאין בו איזה תוכן של איזה חזון של האומה, אלא זה ערית ששולט על האומה שלו, אז האומה הזה. וכל התור נשמע בארצנו, זה חזר אומרים, זה כל התייר. התייר הגדול זה המשך. אז זאת אומרת, מתגלה שיש באומות את הצד האידיאל. אז הרב אומר, תדע לך, כשיש מלחמה גדולה בעולם, זה מכריח כל אומה לברר את המהות שלה. אחרת אין הכוח להילחם. אם פוטין עושה מלחמות, ואנשים מרגישים שאין פה שום ערך, אלא זה רק נקודה אישית, כולם ברוכים. אנשים רוצים לברוח מרוסיה. הולכים לחפש איך כמו זה סתם מלחמה, זה לא מלחמה גדולה, זה מלחמה קטנה, זה מלחמה בשביל פוטין, זה מלחמה בשביל לא יודע, כל מיני דברים, וכן על זה הדרך. אז במקום שיש שתי אומות נלחמות, האומה אומר הרע בין היה שבת א', אלוהם מחזר אדם אחר עיר שהיא שיבת הקרובה, האומה שיותר זקנה היא תפסיד במלחמה. זה נקרא הזקנה. זקנה הרע אומר, זו אומה שכבר אין לה אידיאל, אין לה איזה תוכן אידיאלי שמראה אותה. עכשיו כמובן, לפעמים זה קורה, יש תכון אידיאלי של רשע, זה גם נכון הדבר הזה. אבל כעיקרון, וכששתי מאות נאבקות, האומה שיש לה איזה נקודה יותר אידיאלית, היא יותר תנצח.
איפה מדיתם?
זמיר הריצים. זמיר הריצים. עת הזמיר הגיע וכל התור ראשונה ארצנו, זה כל מדרש רב. עת הזמיר הגיע וזמיר הריצים.
מה כאן, לפעמים הרשעים נכחלים, לפעמים שהרב אומר, דווקא, זה לא דווקא הרשעים נכחלים, אלא הכוונה שהתוכן האידיאלי הוא זה ש...
כן, כן, זה בדרך כלל הרשעים. כלומר, הרשעים הכלל, אנשים החומרים, אלה שהם לא שייכים לתוכן האידיאלי. הערתי רק שלפעמים יש דברים כזה, אבל בדרך כלל יש איזה משהו תוכן אידיאלי של רשע. אבל בדרך כלל זה הרשעים נכחלים, כי המציאות החומרית אין לה כוח להילחם. המציאות החומרית אין לה כוח להילחם. זה אחד התחומות בולט הסביר הרבה פרשיות בתנ״ך. שאומה כשהיא חומרית, אין הכוח להילחם. אף אחד לא רוצה להילחם. אף אחד לא רוצה להילחם. זה מאוד בולט גם. זה היום. אנשים שהם חומרים, אין להם את הכוח להילחם. לפעמים הוא הבזיק בהם איזה ניצוץ כזה, כי המצב היה מאוד חמור. אבל אחר כך, הכוח להילחם, זה לא נמצא אצלם.
זה לא עבודה זרה שפתה על זה קצת, או שזה...
עבודה זרה, זה אידיאל של רשע, שלפי נתן כוח. אבל רואים שהרבה טעמים שמלכי ישראל לא היה להם כוח להילחם. לא היה להם כוח להילחם, כי לא היה איזה תוכן אידיאלי באומה. אז לא היה להם כוח להילחם, אז הם עושים הסכמי שלום. עבור את זה של הסכמי שלום עם הרשע, זה לא המצאה של הסכמי שלום, וכריתת בריתות, שזה אחר קורות עם זה, וזה לא קורות עם ההוא, וזה קורות עם ההוא, וזה הכל, כי אתה אומר, אין את הגבורה. זה עם חומרני, וזה. אז הוא צריך עכשיו הסכמי שלום עם זה. אבל כשאמרו אידיאליסט, לא כל כך היה צריך הסכמי שלום. דוד לא עשה הסכמי שלום, שלמה זה בכלל היה חשבון אחר, החוכמה שלו הכניע את כולם, זה היה מעין לעתיד לבוא, שכבר לא צריך שיטת, לא צריך מלחמה בעולם, כי כולם נכנעים בפניו וכו'. ואחר כך ככל שהמציאות יותר מתדרדרת, צריך לכרות כריתות ברית מבחוץ. טוב, זה עכשיו לא ניכנס לדבר הזה, כי יש פה עוד כמה סוגיות. סוגריים, היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש גם ממידת מיטת צדיקים המכפרת, עולים למעלה בשורש החיים, עצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ובכלל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו. כמדומה, שמה הכוונה בדבר הזה? היחידים הנספים בלא משפט. בלא משפט, יש נספה בלא משפט, כתוב בפסוק בקהלת. אומר הגר"א בעבד שלמה, יש נספה בלא משפט, אבל הכל בדין, כמובן. מה הכוונה בדבר הזה? אתה אומר, האדם הזה, לפי המימד החיים הפרטי שלו, היה צריך לחיות 120 שנה. עכשיו האדם הזה הלך למלחמה, והצטרף בתור להיות איבר מתוך המדרגה הכללית. כשהוא הצטרף להיות איבר מתוך המדרגה הכללית, זה בעצם אומר, שאתה אומר, האדם הזה עזב קצת את המישור הפרטי שלו, והשתייך על המישור הגבוה, העליון שלו, של מדרגת החיים הכללית שלו. עכשיו הוא נספה ולא משפט. כלומר, כביכול, לפי מדרגת החיים האישית הפרטית שלו, היה לו עוד סך חיים. אז עכשיו הוא נספה ולא משפט. אז יש לו עכשיו סך חיים שהיה ראוי לחיות. טוב, הוא הלך ליצא למלחמה ונהרד. תדע לך, השנים האלה של האדם החיים, של האדם הזה הקדוש שמת, יש להם ערך כללי מאוד גדול. אז הגמרא, יש גמרא בחגיגה מופלאה, יש נספה ולא משפט. הוא שאל אותו, לא זוכר מי, אמרו, שאל אותו, יש נספה ולא משפט? אמר לו, כן. אמר לו, מה זה, מה? אמר לו, מה הכוונה של זה? אמר לו, פעם, הלך המוות, אמר לשליח שלו, הולך תביא את מרים מגד לנשיה, מגד לזה, מרים הזאת. הוא כאילו, אם אתה מה, לא שמע טוב, הביא לו איזה מרים אחרת. אמר לו, טוב, כיוון שהבאת אותה כבר, שתישאר. שאל אותו, מה זה הדבר הזה? מה זה? יש נספה ולא משפט? אמר לו, אין. טוב, תגידו שם בגמרא בחגיגה, אז מה שאני רק רואה למר. והגמרא שואלת, נו, ומה עושים עם השנים שלה? מה עושים עם השנים שלה? אז מה, הייתה כאילו אמורה, אז מה עושים עם השנים שלה? ומה אומרת, טוב, נותנים את השנים, ותלמיד חכם שמעביר למידותיו, או לכל מיני כאלה דברים וכו'. פה אומר הרב, אתה יודע מה עושים עם השנים שלו? כיוון שהוא שייך לממד החיים הכללי הלאומי. כי הרי זה מה שאמרנו, במלחמה מתגבר תוכן החיים הכללי, הלאומי, אדם עוזר את פרטיותו, מתחבר תוכן, מתברר תוכן הכללי.
דווקא משהו מהמסעל?
מה זה?
דווקא משהו מהמסעל?
אני חושב שפה אנחנו מדברים על דבר שיש בזה גם צד נכון אצל כל האומות, ובמיוחד אצל ישראל. במיוחד אצל ישראל. כי אז לכן הרב אומר, יש לו ממידת מיטת צדיקים המכפרת, כמו שהצדיק אתה אומר, נשמתו הגדולה הייתה כלואה בתוך גופו. ועכשיו, כשבגלל הנשמה שלו כל כך כללית, אז כשהגוף ניתק מהנשמה, אז הנשמה שלו עכשיו מהירה לא רק לקהילה שלו או לעיר שלו שנהנו ממנו. הנשמה שלו עכשיו היא מאוד כללית, מהירה לכל הכללות. גם האדם הזה שהיה עכשיו אדם פרטי, נהפך להיות אדם כללי. הנשמה שלו שייכת לכל סדר החיים הכללי של כל האומה כולה. ולכן הוא אומר, מידת צדיקים המכפרת, עולים למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה, כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו. שזה תכף נסביר את המשפט הזה. מה זה נקרא כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו? זה לא מובן באופן פשוט. כלומר, יש להם ברכה כללית. זה נדמה לי כמו מאמר מוסגר על היחידים הנסים ולא משפט. עכשיו חלק ב' של הפסקה, אני אומר חלק ב', היא חלק א' עוסק שיש מלחמה גדולה בעולם. זה אחר כך מדבר בזמן המלחמה. ועכשיו חלק ב' אומר, אחר כך כתום המלחמה. מה קורה כתום המלחמה? מתחדש העולם ברוח חדש, רגלי משיח מתגרים ביותר. זאת אומרת, הרי שכתוב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. הסיפה, רגלי משיח. מה הכוונה? כשיש מלחמה גדולה בעולם, הפרטים מתחברים על מדרגת הכלל. אבל הם לא בנו איזה סדר של חיים לפי המדרגה הכללית הזאת. כלומר, הם לקחו את חייהם הפרטיים, והם מצרפים אותם אל המדרגה הכללית של האומה, והם עכשיו יוצאים למלחמה. אומר הרב, אחר כך כתום המלחמה, נגמרה המלחמה, אבל האנשים האלה יש להם איזה, הם נעקרו מהמדרגה הפרטית שלהם, נשתלו בתוך המדרגה הכללית. נגמרה המלחמה, כל אחד חוזר הביתה, אבל הוא חוזר הביתה ממקום אחר, הרבה יותר טוב, הרבה יותר אידיאליסטי, הרבה יותר גדול. לכן הרב אומר, אחר כך כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, רגלי משיח מתגלים ביותר. לא רק כוח משיח, מצד הבכוח, כל אחד לקח את פרטיותו, שתל אותה בכלל. אלא רגלי משיח, רגליים זו הרופאה הממשית המחוברת לארץ. אז המלחמה צריכה להביא את המציאות הזאת שהעולם מתחדש ברוך חדש, רגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הצפייה לרגלי משיח שלה. כמה שהמלחמה יותר מוציאה את הבירור הזה, שאנחנו עכשיו כל כך נמצאים בו וגם מצפים בתוכו בימינו אלה, אז הרב אומר, כן, זה יש לך ציפייה לרגלי משיח, כלומר שבאמת, יש כל כך הרבה אנשים שחוזרים מהקרב, מהמלחמה, וגם יש אפילו הרבה אנשים שלא היו במלחמה, אבל הם כל כך חווים את המדרגה הכללית, ובאמת משתלים אחר כך במקום אחר. משתלים אחר כך במקום אחר. כל ארגוני התשובה אומרים, עכשיו הצלפה. הצלפה בכל סדר הזה שחוזרים בתשובה. הצלפה, הצלפה, הצלפה. יש דרישה מאוד מאוד מופלאה לבירורים רוחניים. שומע בכל מקום את הדבר הזה. כל מקום. אז כל אחד גדל צלע, רגלי משיח שבה. אז זה בעצם עכשיו הפסקה, התוכן הרוחני. והרב, מלחמת עולם של עכשיו, צפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים, לא רק חצון הגולש והתיישרות ארץ ישראל. כלומר, אנחנו כבר רגילים למושג הזה של יש מלחמת עולם. לא היה דבר כזה מלחמת עולם. הרב נמצא מלחמת העולם הראשונה. אין מלחמת עולם לפני זה הדבר הזה. שתי עמוד מלחמות, שלוש עמוד, אבל כל העולם נלחם. אומר הרב, כל העולם נלחם, זה לפי גודל המלחמה, כך צריך להיות גודל הציפייה. סימן שמשהו פה צריך להתחדש. אומר הרב, אני אגיד לך מה להתחדש. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קצר נגול של התיישבות ארץ ישראל. ואמר, צריך גם להוביל הסדר כזה של התחדשות של העולם, לא רק ביחס לשיטות עולמיות, מה שיקרה אצל האומות, אלא צריך להופיע סדר כזה של התחדשות העולם ביחס למדרגת הקץ המגולה. ולכן הרב, כל הזמן הציפייה של הרב מלחמת העולם, כל האגרות של חלק ג' צריך לראות כל הזמן הרב כותב את זה. הרב אומר, תדעי, יש מלחמה בעולם, העולם רועד, העולם הולך ומתברר, העולם עולה. יש פה סדר כזה שצריך להביא להצהרת בלפור. כי בהצהרת בלפור, אז אתה אומר, שר החוץ של בריטניה אומר, אנחנו רוצים חדש את החיים של עם ישראל וארץ ישראל על פי תורת ישראל. מכוח התנך. ולכן אתם יודעים שהרי בהצהרת בלפור, עבר הירדן הערבי, זה היה רבע מתוך מה שזה. כי הם היו, קראו את התנך, אמרו, יש ראובן גד וחצי שבט מנשה. הם קיבלו את הירדן המזרחי. המפות היו כמו הרב ישראל אריאל. כלומר, מצפון עד דרום, עד מזרח, זה ארץ ישראל המערבית היה רבע. רבע מתוך מה שזה. אז הרב אומר, אתה רואה, יש פה פתאום איזה ברור של בריטניה, הרי אז בריטניה הייתה מעצמה, לא ארצות הברית. במחירת העולם הראשונה. בריטניה היא בריטניה וצרפת, הם כובשו את ישראל, הם כובשו פה את הזה, הם נלחמו. ארצות הברית הייתה בצד יותר. אירופה, אירופה ובריטניה במיוחד, היא הייתה מעצמה. בריטניה כאילו היה הגייבה שלהם, שהם הרי... אמרו, הם כבשו כזה חצי עולם, עד ארגנטינה ועד כזה ועד כזה, היה להם את הגי, ושסתם השמש אף פעם לא שוקעת. כי כשאתה, אני כזה אימפריאליזם, כי כשבצד אחד השמש שוקעת, כבר בצד שני של השלטון של בריטניה, שם כבר השמש עולה. זה היה להם כזה, הגי ושל האימפריאליזם הזה של בריטניה. אז אתה רואה, הרב אומר, מה זה עושים מזה? אתה אומר, כן, יש פה סדר כזה שפתאום התבחץ את הדבר הזה, שאתה להחזיר את עם ישראל לצפון על פי התנך. להמשיך את מדרגת התנך. אתה רואה שזה סדר כזה שהתנוצץ אחרי המלחמה. כי המלחמה החזירה את הזה לאיזה משהו, למשהו לנקודה הלאומית הנקייה קצת. אתם יודעים שהמלך לא, כי נזכרת עכשיו המשיח, המשיח הוא משוח בשמן המשחה. כשהם מושכים מלכים בבריטניה, הם הולכים להר הזיתים, לוקחים זיתים, מוסקים שמן מהר הזיתים, שמים לו על השמן, על הראש שלו, מהר הזיתים. העתיקו מאיתנו הנוצרים, כן כן, מביאים אבן, הוא יושב על אבן שהביאו אותה מירושלים מהר הזיתים ושמים לו שמן מהזיתים של הר הזיתים. ככה זה בבריטניה. ומשוך בשמן המשחה, משם הם גנבו את זה, יש להם הכנסייה האנגליקנית, זה כאילו ענף בנצרות, אז הם גנבו הרבה דברים בדבר הזה, כן.
יש משהו במלחמת העולם הראשונה שכאילו זה פשוט לכאורה נראה מקרי כאילו כל מסוים זה כאילו היה סתם כיבוש ארץ ישראל לידי האימפריה הבריטית ולחץ מאוד מסיבי של הרב ועוד כמה רבנים בבריטניה.
כן, לא, זה היה לחץ של הרב, היה לחץ של חיים ויצמן וזה, אבל מה הלחץ של הרב? מה הרב יכול לחוץ עליה?
כאילו, מה חיים ויצמן יכול לעשות בסדר? כאילו, מה? זה היה נס, זה היה נס כזה, שזה חלק מתוך הנס, זה ההתעוררות שלהם, שהמלחמה היא שם אותם במעמד נפשי הרבה יותר כללי, לחשוב מה הבריטניה צריכה להנחיל לעולם, מה האימפריה הבריטית צריכה להנחיל לעולם. אמרו, כן, האימפריה הבריטית להנחיל לעולם את שיבת עם ישראל לארצו, על פי התנ"ך. זה מה שהאימפריה הבריטית להנחיל לעולם. זה לא היה קורה בשנת 1913 למניינה, בלפני המלחמה. זה קרה אחרי המלחמה. מה אתה חושב, זה קרה אחרי המלחמה, כי אתה אומר, האימפריה הבריטית נלחמה 4 שנים. טוב, אז אתה אומר, כולנו שייכים אל החזון הבריטי. נו, מה החזון? ואז יצא החזון הזה.
כאילו, ממשיך את הקומה, לכל אתה אומר, כאילו את הקומה של בריטניה, טיפה, כאילו, במובן הלאומי שלה, שכאילו שואל את כל העולם.
כן, אז כן, אני אומר, כאילו גם לא דווקא על כל העולם. אלא במובן הזה, כן, אנחנו כאילו ממלכה. מה הצער של בריטניה? אז העולם מתחדש, ברוח חדש. אז
אמרו טוב, אז איזה חיוב שצורך. זה גם כאילו הייתי זאת עולם, שאנחנו מביאים את התרבות לעולם, כמו כל הפרעים, כל הברבנים, וכאילו, נכון, אנחנו גם חלק מזה. כלומר, הם יונקים את התרבות ממנו.
כן.
ברור שאנחנו...
כן,
אבל זה מקום פה. כי אנחנו...
זה מקום מאוד... מקום מאוד מופלא, שהחזון של המדע, אתה מסרב את ספרפי התנך, זה פלא, זה משהו מאוד פילי, הדבר הזה.
והמלחמה בימינו, זה... אתה צריך לשמוע לגמרי את הפסקה? מלחמה של מדינת ישראל?
אני חושב שזה הפוך. אני חושב שבמובן הזה המלחמה שלנו היא מאוד שברה קונספציות פרטיות והחזירה המון אנשים למובן הלאומי.
כן, אני אומר, זה שזה מלחמת העולם, אולי הייתי אומר, במקום רגל משיח או ראש המשיח.
אתה אומר, בזמן המלחמה זה או ראש המשיח, כתום המלחמה רגלי משיח. רגלי מלחמה המשיח.
כוח זה כאילו אורו.
כן, זה כמו כן, זה היה הפוטנציה. לכן אני רגע, אני מדי לסוף, אני אומר, כתוב פה, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח לשעות. כלומר, הוא אומר, אל תחשור שבמלחמה זה הכל גלוי שזה קורה ככה. הבעל מלחמות, מה הוא עושה? יש זרע של צדקה. אפשר אחר כך את הזרע לא להשתמש בו. אפשר גם את הזרע לגדל עקום. יכול להיות אחרי הזרע, יכולים לקרות גם תופעות לא טובות אחרי המלחמות. אבל זה, יש בזה פוטנציאל של צד כזה שאתה אומר, יתארו כוחות חיים לבואים תאורים שאפשר לגדל אותם. אז במלחמות הוא זורע הצדקות. המלחמות זה הנקודה הכי פנימית שלהם. הם זורעים זרע כזה שיכול להעמיד את האומה בחזון הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני המלחמה. זה המדרגה האלוקית של המלחמה. זה נקרא השמש מלחמה. שהמלחמה פועלת לעקור את העולם, לעקור את האומות למקום שהיו בו, לזרוע אותם במקום אחר, והם יכולים להיזרע במקום יותר טוב. זה לא אומר שאין בחירה. יכולה אומה להיות, אומר, אחרי ששת הימים, הייתה התעוררות לאומית מאוד מאוד חזקה. הצליחו באיזושהי מידה לאט 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 במהלך השנים לגנוב אותה. הייתה התעוררות רוחנית מאוד חזקה, הייתה התעוררות לאומית מאוד חזקה. לאט 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 גנבו את ההתעוררות הזאת, אבל אני חושב שזה היה זורע צדקות ומצליח ישועות. אחר כך לאט לאט זה נגנב. לאט לאט זה נגנב, ומשתמשים בדבר הזה להסביר למה מלחמת ששת הימים זה היה אסון הכי גדול של מדינת ישראל. אבל באותם זמנים, בשנים שאחר כך וזה, זה היה הנקודה הכי משמעותית שהעמידה את מדינת ישראל במקום אחר לגמרי מכל מה שהיה שם. מכל מה שהייתה לפני מלחמת ששת הימים. זה נקרא בעל מלחמות, זורע צדקות מצליח ישועות. זה זרע. זה יכול להיות באופן הזה. זה יכול להתגדל. וזה התפקיד של כתום המלחמה. הרב מדבר על התפקיד רק בתור סדר כזה של ציפיית ישועה. הרב מדבר על הצדדים המעשיים שאולי אפשר לעשות וכו'. בטח הוא רוצה לעשות. אפשר לעשות הרבה. הרב כן השתדל לעשות הרבה במול האנגלית. אבל בעל מלחמות זורע צדקות מצליח ישועה. טוב, אני לא נתקל עכשיו על הכל. ברור יפרוד, נורדתי לא עוד נשאות, אבל מה שכן, המחדש בטובו וכולי יוצא לי לעשות בראשית. כלומר, המלחמה צריכה להוליד חידוש. חידוש כזה שצריך להתגלות בזמן המלחמה. אומר הרב, מסתכלים בעולם על הגדולים. על הגדולים. נכון? כי אמרנו שגם בית, נכון?
כן, כן.
מסתכלים בעולם על הגדולים. והגדולים האלה, הרב אומר, אנחנו מסתכלים אליהם בידידות גדולת קודש. אז כשאתה מסתכל על הגדולים שעושים מלחמה, אז אני אומר, זכור שפעם לפני מלדי, שאני פעם שמעתי מהרב טאו, זה הסבר כזה מתוק. הוא אמר, תיקח, אני יודע, תיקח ספר זיכרון.
שכותבים על כל אחד מהבחורים שנהרגו במלחמות האחרונות, אבל זה אתה אומר איזה צדיק היה, הגיע הראשון לבית מדרש, הבליק את האור, קיבל את האור האחרון, שקד על תלמודו, מה עשה ככה, מלא מצוות, וזה וזה. התורה כותבת לך לך וירא, זה ספר הזיכרון של אברהם אבינו. מה נכתב בספר הזיכרון של אברהם אבינו? היה לו מלא צון. הוא עשה מלחמות עם זה, עשה מלחמות עם זה, והציל את לו. לא, זה מה שהתורה כותבת על אברהם אבינו. אומר הרב, תדע לך, הזיק הנשמתי זה היסוד. מה זה נקרא הזיק הנשמתי זה היסוד? עדו ברמה בסוף מרון הלוחים, בג' בסוף מרון הלוחים, הרמה אומר, הרמה שלא מתייחס למלחמות, הוא מתייחס, יותר מתייחס לרועי צון, במקום אחר, צריך לחבר את מרון הלוחים עם המלחמות. אבל הרמה אומר, האבות, למה עסקו בראיית צון? שבעצם הרמב״ם כאילו של אותו תחושייה. זה מה שיש לתורה להגיד, אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. זה. אומר הרמב״ם, תדע לך, אדם עוסק בדברים חומרים, נשכח שממנו שם שמיים. הוא כל הזמן עוסק בדברים חומרים, נשכח שם שמיים. אומה צריכה לעסוק בדברים חומרים. איך יכול להיות סדר כזה שתהיה אומה, שהיא תהיה ממלכת כהני וגוי קדוש? אומר הרמב״ם, אברהם אבינו כל חייו יהיה מסור למטרה, שמה שקדוש ברוך הוא אמר, הולך לך מארצך, אעשך לגוי גדול. אומר אברהם אבינו, אני צריך להעמיד גוי גדול. הרב צבי יהודה אומר כל הזמן בשיחות, מה זה גוי גדול? זה מה שכתוב בספר דברים. מי גוי גדול אשר לא לוקים קרובים אליו, כאשר אין לוקים בכל קרובים אליו, מי גוי גדול אשר לא לוקים משפטים צדיקים. תורה ותפילה. זה הגדלות שלנו. כל ימיו אומר הרמב״ם, אברהם אבינו מכוון אעשך לגוי גדול. אבל אומר הרמב״ם, אבל מה תעשות בעניינים חומריים? היא תיפול. אומר הרמב״ם, אברהם אבינו אומר, אני אעסוק בעניינים חומריים בקדושה, בדבקות אלוקית מופלאה, ומתוך זה שאני אעסוק בזה ככה, אז מעשה אבות יהיה סימן לבנים, ויחקק בגנים הרוחניים של הילדים שלי, של הבנים שלי, של עם ישראל, שהם יכולים לעסוק בכל ענייני החומר בקדושה מאוד גדולה. אומר הרמב״ם, בסוף מורה לבוכים. עכשיו הרמב״ם מנגן את זה קצת אחרת, לא משנה, אני קצת ניגנתי קצת אחרת מהרמב״ם. אז זה הדרך הוא אומר הרב במלחמות. אתה צריך לדעת, כשאברהם אבינו עוסק במלחמות, זה לא עוסק עכשיו במלחמות כי היה באר נפט ורבו על באר נפט. אברהם אבינו עוסק במלחמות כי אברהם אבינו יודע. למה נלחמים באברהם אבינו? כולם יודעים שאברהם אבינו הוא נשיא אלוקים אתה בתוכן. כולם יודעים שאברהם אבינו הוא מייצפי את דבר השם בעולם. כולם יודעים את זה שאברהם אבינו נשיא אלוקים אתה בתוכן. נכון? וידלכו מגוי אל גוי מהמלכה אל עם אחר, לא יניח לשאול כמה יוכל למלכים, אל תיגעו במשיחי ומביאה אל את הרכו. הקדוש ברוך הוא אומר למלכים, להביא מלך מלך גר, אל תיגעו במשיחי ומביאה אל את הרכו. גם בני חטא יודעים, אברהם הוא נשיא אלוקים. לא סתם שהם נלחמים באברהם. אומרים חז"ל, גם לא סתם שהם נלחמים בלוט. הם יודעים שהם לא יכולים להילחם באברהם, אז הם אומרים בואו נלחם בלוט כדי להילחם באברהם. אומר הרב, כשאברהם הוא נלחם, על השם שמיים הוא נלחם. הוא נלחם כי אברהם אבינו זה, כולם יודעים שזה שורש לאומה שתהיה. אברהם אבינו הופיע את דבר השם באמונה גדולה, בטהרה גדולה, וכל העולם הלילי וכל הנחשה. אז אברהם אבינו כשהוא נלחם, הוא נלחם על הרוי ממות הזאת של שם שמיים בגדלות. על זה הוא נלחם. אז זיק הנשמתי הוא יסוד. מה קרה הזיק הנשמתי הוא יסוד? כשאדם מתעסק בדרך כלל בעניינים חומרים, תמיד הוא נופל. אבל אם אדם חי חיי נשמה, אז גם כשהוא מתעסק בעניינים חומריים, זה לא מה שמוריד אותו מילימטר. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא רע. אומר הרב, לא כתוב, אני לא מפחד למות. אלא גם כי ילך בצלמת לא יירא רע, הכוונה היא, אני הולך בגיא צל מוות, בתוך שערות גדולות, אני לא מפחד שידבק בי שום דבר מהרע. למה לא? אז זיק הנשמתי הוא יסוד. אני חי את חיי השערה במילואן, וגם כשאני מופיע בתוך החיים החומריים, בין אם זה ראיית הצון, העמדת כלכלה, של אומה, בין אם זה, אם זה המלחמות הצבאיות, לסלק את הרוע מהעולם, לא יירא רע. לא ידבק בשום דבר מהרע. כי זה מה שהרב אומר. הם הגדולים שאנחנו מתייחסים להם בידידות וגדולת קודש. זאת אומרת, זה אלה שעושים למלחמה, איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אתה מבין שהסוגיה היא, מי זה הנשמות האלה? מה זה הנשמות המופלאות האלה שיש פה? ניקח רק עוד משפט אחד, אותו מעמד העולם שהלך ממרוצתו, אז שהייתה מלחמה כל כך נחוצה וזה לא עכשיו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, הרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. זה הרי משפט שסותר את עצמו קצת, אומר, הרגשתן הפנימית בתוכן שלם. הרגשה זה תוכן או הרגשה זה הרגשה? אתה רוצה לומר, לא, הרגשתן הפנימית בתוכן שלם. הרגשה שלו זה תוכן שלם. כלומר, הרגשה של אברהם אבינו שהוא חי במלחמה, יש לו את כל אורות בהרגשה שלו. זה חי אצלו. בחיים הטבעיים שלו, כשהוא נלחם, הרגשה הפנימית שלו זה תוכן שלם. ולכן מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה והכרה פנימית. הם נלחמו בשביל עצמם, כביכול. לא, זה מלחמת השם הייתה. זה היה להם מלחמת השם. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק חכון של מלחום מן הטוב לסור ברע, גם כי לך בגלל סלם ולא יראה רע. זה מה שדיברנו בזה. זאת אומרת, גם בשיא השערות, הנפש של המלחמה והקרבות, וזה, אין, לא יראה רע, אין לי שום דבקות ברע. ומתוך זה, הרב מסיים בדבר משהו מאוד מופלא. הרב אומר, אם אתה מבין שזה האבות, הרב אומר, שאנו מתבודנים בעליהם, עיננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שובקים לה, משתוקקים לאימוצם. אנחנו רוצים להיות כמותה, אנחנו רוצים שיופיע בעולם נשמות כאלה שיהיו דומות למדרגת האבות. אנחנו משתוקקים לאימוצם, לאומץ שלהם, לכוח החיים החטוב האיתן הגבוש, לכוח החטוב הגבוש האיתן המוצק ששכן בקרבם. אנחנו רוצים גבורה מהסוג כזה, גבורה של קדושה, כי כמו שהרב אומר, מתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, כוח גבורתנו מתעדן. אז כוחנו הרוחני, הוא נהיה גבור העצומה, הוא לא מושפע משום דבר. הכוח הרוחני שלנו זה כמו פלדה, גם כשהוא הולך ברגעי צלמוות, הוא לא יודע ממדרגתו. כל אחד, אחרי הצבא, הוא יודע, הוא צריך לעבור שיקום בישיבה, אחר כך קצת לצאת מהצבא. אתה אומר, לא, כוחנו הרוחני מתאמץ. והגבורה שלנו נהיה גבורה אלוקית. זה לא, אברהם אבינו, לא בטוח שעשה פזת סטורט, לא בטוח שעשה מבחני ברור. הגבורה הרוחנית שלו, היא נתנה לו עוז ועוצמה. אז כוח גבורתנו הולך ונהיה מתעדן, שואב מהנהר שיוצא מעדן. לא מתעדן הכוונה שאותו מתוקנה, יחד עם זה שהוא גיבור, אז הוא גם מתנהג בעדינות לחברי המחלקה. זה לא הכוונה פה. כוח גבורתנו מתעדן, הכוונה היא, הכוח שייך אל העדן העליון, הכוח הגבורה משם הוא נשאב, מהעדינות העליונה. אז הרוחניות נהיית גיבורה, והגבורה היא שואבת את כוחה מהרוחניות. אומר הרב, ציפיית הישועה היא צריכה לשאוף אל מדרגת, אתה קורא לאבות, אתה אומר, איזה דמויות מופלאות, האבות, דוד המלך, תראה איזה סוג של גבורה, גבורה כזאת שמלחמות השם אדונים נלחם. אז אם אתה באמת שואף ככה, אותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. אז יש לך סדר כזה שאתה באמת, בזכות ציפיית הישועה, היא גם תביא את המדרגה הזאת. ציפיית הישועה תביא את המדרגה הזאת. ובמובן לזה...
בתוכן סיבולי? בתוכן סיבולי או גם...
כן, אבל זה סיבולי כבר שהרבה יותר מובן וקרוב. כלומר, כשהאומה היא רוצה להתגבש ככה, להתבנות ככה, אז באמת זה יהיה סדר ההופעות שלה. זה יהיה סדר ההופעה שלה. ונדמה לי שזה כל כך גם הולך ומתבלט במלחמה האחרונה. נדמה לי שזה כבר איזה 20-30 שעה מתבלט. איך שהקדושה והגבורה הן הולכות ומתחברות ביחד. מה זה?
יש כמה דמויות אחרונות שכן צריך להחזיק.
כן, כן. כן, בסדר, ברור. אני רק אומר, החידוש זה, שאתה אומר, לא רק שיש אדם, שאתה אומר, גם הוא יראה שמיים, הוא גם צדיק, הוא גם גיבור, הוא גם... לא, באמת, הקדושה היא זאת שנותנת לו את העוז ואת העצומות. האמונה שלו היא זאת שבונה אותו. לכן אני חושב שבכל זה יותר מתקדם, זה יותר מפחיד. זה יותר מפחיד, כי פתאום אתה רואה אנשים שהאמונה ממלאת אותם. אז זה שאנחנו אומר, אותן הנשמות חזרות לחיות לנו כבני עולם. הגדול עם אלה שאנחנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש, אתה אומר, זה משהו מופלא מאוד. זה גבור רוחנית כזאת, שאומר, היא לא פוחדת משום דבר. היא הולכת, ויש לה עדינות, יש לה עצילות מאוד מופלאה. זה מאוד מופלא. טוב, שני פרקים מאוד עליונים, זה לא רוצה להתחמם. טוב, חזק ונתחזק.